מקור ראשון, הסקטים.
שלום לכולם, אנחנו שמחים לפתוח עוד פרק בהסקט הפוליטי, ועדת הבחירות מבית מקור ראשון. אני נתן זכריה, לצידי באולפן, אתרה גרמן, מה שלומך אתרה?
שלום אלנתן.
שלום שלום.
אתמול פורסם שהציונות הדתית סיימה את המפקד שלה עם משהו קרוב ל-24,000 מתפקדים. כך הודיע כמובן הנהלת המפלגה, מה שנקרא. לפי נתונים של המפלגה, שליש מהמתפקדים הם מתחת לגיל 25, ואנחנו מדברים על הפריימריז שערכו בעוד שלושה שבועות, משהו כזה. אתה יודע, זה מאוד מאוד מעניין, אני חושבת שא' זה היה אחד ה... הדגלים של הציונות הדתית שהרימה, לא עכשיו אגב, גם כשישבה באופוזיציה, בשנתיים האחרונות אחרי כל הטלטלות המגזריות, וזה הופך את זה, אני רק רוצה, אתה יודע, לשם השוואה, כשהיה את נפתלי בנט, אז היה איזשהו אירוע כזה, והיו 65,000 מתפקדים כמעט.
נכון.
אז רק לשם השוואה, אבל אני לא יודעת אם אנחנו יכולים להשוות את זה.
אבל גם כשנפתלי בנט היה, היו קרוב ל-40-50 מתמודדים, היום אנחנו שומעים שיש 16 מתמודדים. השאלה, כמה
התכנסו בפועל? אי אפשר להשוות, נכון? אי אפשר להשוות, בגלל שאנחנו בכלל לא, אנחנו בכלל לא באותו אזור נוחות אחרי השנים האלו, שבאמת עברו טלטלה מטורפת ברמה המגזרית והמפלגות הדתיות.
שאז היו באמת עשרות מתמודדים בציונות הדתית, למפלגת הבית היהודי, וכמה נכנסו בפועל? אפס.
לא, תשע.
אפס חדשים.
כן, אפס חדשים, נכון. זה היה זה. ולכן, אתה יודע, הזמנו לפה, לפחות לצורך העניין הזה, לברר איתו את חבר הכנסת אופיר סופר, מסיעת הציונות הדתית, בעבר היה גם מנכ"ל המפלגה, שירות מזוהה עם שירות צבאי בכיר. נגיד לו שלום. שלום חבר הכנסת אופיר סופר.
שלום אופיר.
אהלן.
כיף שאתה פה איתנו. אתה יודע, אמרת שאתה מאוד חושש מהדברים הלא נעימים שיכולים לקרות בתחרות הפנימית הזאת, ושעל בן גביר וסמוטריץ' עדיף לדבר כמה שפחות, ולתת לעסק הזה לעבוד בשקט. אז אם הכל היה, א', ממה אתה חושש?
אני אומר שבסופו של דבר, אני לא זוכר איפה אמרתי את מה שאמרתי, אבל זה משפט שמתאים לומר. אנחנו בציונות הדתית עבדנו בשיתוף פעולה יחסית טוב, ויש אווירה יחסית טובה בין חברי הכנסת, ואנחנו משחקים משחק קבוצתי טוב, וזה צריך להמשיך. עכשיו פריימריז מייצר דברים קצת אחרים, אבל אני חושב שבינתיים הכל הולך אחלה.
שאלה אם יש משמעות לפריימריז. אתה...
בטח שיש משמעות.
כשזכית ב... רגע, אתה זכית בפעם הקודמת, בפריימריז שהיה בין חברי המרכז, צריך להגיד, אבל בכל זאת, זכית במספר אחת, היית במקום הראשון. היום, כשיש ח"כים חדשים שמתמודדים, וזאת הייתה אחת המטרות שלכם, אולי אתם מאבדים חלק מהכוח ברגע שיש איחוד כזה עם איתמר בן גביר.
את שואלת על הפריימריז או שאת שואלת על האיחוד?
היא שואלת על הפריימריז, היא מתכוונת בסוף, כשאנחנו מביאים פריימריז, אנחנו רוצים להרחיב את השורות, אנחנו רוצים לקדם את המפלגה.
אנחנו רוצים.
אם בסוף, לפי הסקרים היום, המפלגה מביאה באזור 4-5 מנדטים, אם אף אחד מהמתמודדים החדשים לא ייכנס, אז מה, בשביל מה יש פריימריז?
קודם כל יש פריימריז כדי לדרג ולשים את מי שאתה מעדיף ראשון, שני, שלישי ורביעי, וזה דבר חשוב. חוץ מזה, יש אפשרות גם שיכנסו חברי כנסת חדשים. אני לא יודע לאן ניקח הסכם עם איתמר בן גביר, ומה ייסגר בסוף, וכמה מקומות יישארו. אבל...
ההצעה היום לא אותה הצעה?
הדברים, החילופי דברים שהיו בימיים האחרונים בתקשורת הם מוכרים וידועים, ואני לא רוצה לרדת לפרטים, רק אני אומר שדי בכך שיש עוד מקום אחד למתמודד להיכנס, זה כבר טוב, ואני גם לא פסל אפשרות שייכנס גם מועמד חדש פנימה. לדעתי יש אפשרות כזאת.
יש אפשרות כזאת? אתה לא תגיד לנו מי. להעריך לנו מי במיקרופון הפתוח הזה?
אני לא רוצה להעריך מי, אבל אני חושב שסיכוי...
אני שאלת מי אתה רוצה לראות בתור חבר כנסת חדש במפלגה.
אני לא נכנס עכשיו בין חברי הכנסת, לא
מכהנים. אהבתי את
ההתקלות, כן. אבל לדעתי יש סיכוי שאנחנו נראה מועמד חדש.
תגיד, אם הכל היה סגור, אם הכל היה סגור, באמת היה כבר הסכם, למה להשאיר את המקום שבע...
מועמד, מועמדת, כן, לא...
מועמד הוא מועמד, בסדר, אתה יכול, אם יש אתה רוצה. אם הכל היה מוסכם, והצעה באמת, כבר היו סגירות, כבר היה פרסום בערוץ 12, כבר עשו את החגיגה, למה להשאיר סעיף פתוח? למה להגיד מקום שבע? אנחנו עכשיו מתחילים לריב עליו על מועמד מוסכם, כן מועמד מוסכם, לא מועמד מוסכם, שדבר שבסוף משנה את כל התמונה.
תראי, המסע ומתן הזה בעצם הוא טיפה מורכב. יש מצב קיים, ואנחנו בעד לשנות את המצב הקיים כדי לחזק ולתת את המקום הנכון להתאמר. יחד עם זאת, אנחנו לא יכולים להתעלם מהמקום שלנו, ולא יכולים להתעלם מזה שמתנהל כרגע פריימריז, ו24,000 מתפקדים, למעלה מ24,000 מתפקדים, זה מפקד משמעותי, מפקד רחב, זה בחירות מעניינות, ואנחנו צריכים לראות שהדברים האלה קורים. וכשמנסים לסדר את הרשימה, אז נותנים הצעה שמבינים את השאיפות של הצד השני, ומבינים איפה אנחנו נמצאים. אי אפשר לסגור את הכל הרמטית עד הסוף.
הנהגה משותפת, אבל... חבר כזה צופר, זה דברים שלא היו פה, לא היו פה מעולם.
לא, הנהגה משותפת זה לא עניין גדול כל כך.
למה?
צריך להבין מה המשמעות של הנהגה משותפת.
מה המשמעות?
להבנתי, הנהגה משותפת בסופו של דבר זה שלכל אחד גם יש את המפלגה שלו, וזה עובדה. זאת אומרת, מטבע הדברים, כשיש לך שני ח"כים או שלושה ח"כים, אז אתה יותר אחראי עליהם, אבל זה בעיקר המשמעות.
אבל אולי אתה מרצודק, ובאמת אתם מתעלמים מכוחו בסקרים, שמקומו יותר חזק מכם.
אני מאוד, היו שני דברים שאמרתי בציטוט שאתה אמרה. אחד זה שאני מקווה שהפריימריז לא ייצר איזושהי תחרות מיותרת, או שיעיב על התחרות תעיב על היחסים בתוך המפלגה. והדבר השני זה שאני לא רוצה, שאני חושב שעל השיח הזה, מה קורה בינינו לבין איתמר, צריך לדבר פחות. אני לא מתעלם מהרצון שלו לשמור על מסגרת מפלגתית, אני לא מתעלם מההתחזקות שלו. אני חושב שחשוב שהשיח הזה יתבצע בשקט, כי אני רוצה שיהיה הסכם. אני חושב שבעיקר ההסכם הזה חשוב לגוש הימין. תזכרו, 1400 קולות הפרידו בינינו לבין ממשלת ימין. זה היה הסיפור. לקחת 8, 9, 10 מנדטים, גם 11, לחלק ל2, אין אף אחד שעומד ומסדר מי הולך לימין ומי הולך למפלגה הזאת, מי הולך למפלגה אחרת. זה מעמיד בסיכון תחת המפלגות, זה יכול לייצר מצב שילכו קולות לפח, ולכן יש לנו אחריות לדאוג שיהיה הסכם טוב. איך עושים את ההסכם הזה? דווקא מרגיש לי שיש קצת שקט, לא שאני יודע משהו, אבל מרגיש לי שיש קצת שקט, אני בונה על השקט הזה. שקט זה טוב בפוליטיקה.
טוב, אתה יודע, אומרים עליך הרבה חבריך בפוליטיקה, חבר הכנסת אופיר סופר הוא מנץ', אפשר לדבר איתו, הוא באמת אין קואליציה אופוזיציה, אפשר לנהל איתו שיחה.
מצלמים שאני מסמיק עכשיו?
אתה יודע. אנחנו נאסף תמונה.
ואז... בא האירוע הזה עם ימינה, מה שנקרא, ופתאום הכל כבר, אולי נגמרה המנצ'יות. זאת אומרת, כבר אתה, כבר פתאום לא מדברים ולא אומרים שלום. איפה אתה נמצא מול אנשי, מול הילד שקד, מול ניר אורבך, מול מתן כהנא? בסוף יכול להיות שאתם לא יכולים לריב איתם באמת על הקולות.
אולי מתן כהנא הוא הפתעה ברשימה.
כן, אולי הוא המועמד המוסכם.
קודם כל, אני לא יודע מה זה לא מדברים, לא אומרים שלום, אבל...
חבריך במפלגה.
לא, אני לא מחלק ציונים לאף אחד, לכל אחד יש את הסגנון שלו, וכשקורים דברים קשים, אז ממילא גם פחות נעים לדבר, ככה זה גם כשאתה מגיע לבוקר לעבודה והבוס יצבן אותך, אז פחות מדברים. יש דברים שהם טבעיים יותר, יש דברים שהם טבעיים פחות. ופתאום כשאת מדברת על ימינה, אני חושב שכבר אין דבר כזה ימינה. נכון, אפילו רשמית, יש היום איזה רוח חדשה.
רוח הציונית.
הרוח הציונית, עוד גימיק. אני לא רואה את המפלגה הזאת עוברת את אחוז החסימה. השאלה היחידה שצריכה להטריד אותנו כגוש ימין, זה איזה קולות היא שורפת אותה מפלגה. אני מקווה שבעיקר שורפת קולות של אנשים.
אבל אם בסוף במחקרים שלכם, חבר כזה צופר... לסמון. בסוף זה קולות שהיו יכולים לבוא להיות חלק מה-61. האם אתם לא, יכולים להגיד, אנחנו לא לוקחים את הסיכון הזה, בגלל שיכול להיות שזה יהיה, אתה יודע, הגרוש ללירה שלנו.
אני אמרתי שאני מקווה מאוד שלא שורפים שם יותר מדי קולות מגוש הימין, ובעיקר מגוש השמאל, ובאמת צריך לראות איך עושים מאמץ כדי למזער את התופעה.
טוב. הייתה פרשה גדולה שהתפוצצה לאחרונה, פרשת הסוערות, מה שנקרא. היית כל בולט שמעותי. בדיון שם בוועדה. יכול, אתה יודע, אומרים בסוף, אומר שר הביטחון ואומר גם שר הבט"פ, עומר בר לב, אנחנו נשאיר את החיילים אנחנו נשאיר את החיילות בתוך האגפים הביטחוניים, כי גם חסר כוח אדם, וגם זה התפקיד שלהם, הם יכולות לעשות אותו.
אני חושב שהסוגיה המרכזית, ואפשר לדבר עליה, אבל כרגע זו לא הסוגיה המרכזית בעיניי, זה האם חיילות צריכות לשרת בשירותים כמו משטרת ישראל, חיילים, חיילות, שבס וכולי, אפשר לדבר על זה, אבל לא זו הסוגיה המרכזית. הסוגיה המרכזית זה שיש כאן אירוע שמושתק כבר שנים, וכל פעם אנחנו מגלים יותר ויותר סיפורים יותר קשים ויותר כואבים שמעידים על תרבות ארגונית קשה, שמעידים על תרבות ארגונית קלוקלת, ועל דברים שלא היו צריכים לקרות בטח בשום מקום, ובטח לא בבתי סוהר ביטחוניים, עם אסירים ביטחוניים, ואיכשהו למישהו יש אינטרס פשוט להכביא את זה ולהוריד את זה ולא לתת לסיפור הזה לעלות.
אני מזכירה לך מתי האירוע הזה התפוצץ.
נכון, אבל אני...
תחת איזו ממשלה, תחת איזה ראש ממשלה, לא תחת בני גנץ ועומר בר לב.
תני לי רק להסביר. אני הגשתי הצעת חוק לוועדת חקירה פרלמנטרית לפני כ8 חודשים. הצעת חוק הזאת כמעט עברה. היה לחץ כבד מאוד מצד חברים בקואליציה לאפשר את ההצעה הזאת, לא כהצעה פוליטית, בדיוק מהטענה שאת אמרת. זה לא נוגע לתקופתנו. זה הגיע, הפרשה התפוצצה שוב פעם, בפעם מי יודע כמה, לאחר הבריחה מכלא גלבוע. ניתן להבין שיש קשר בהחלט בין התרבות הארגונית שאנחנו רואים לבין הכישלון בכלא גלבוע, ואיכשהו בצורה לא ברורה, עומר בר לב התנגד לזה מאוד. שרת התחבורה מיכאלי, שיושבת ראש מפלגת העבודה, התנגדה לזה. ולי כואב השבוע כשאנחנו מגלים שהסיפור הוא עוד יותר קשה, לבוא ולראות את לפיד עושה על זה סיבוב פוליטי, ולא עושה עם זה כלום. כי כמו שהוא הרדים את זה אז, הוא הרדים את זה אתמול בדיון בוועדה לביטחון הפנים, כשישבה חבורת יוש עתיד, מרב מיכאלי, מרב בן ארי, רם בן ברק, והגיעו, וזה די ברור שהם קיבלו הוראה לנהל דיון על הטרדות מיניות, ולא על פרשיית הסוהרות ומה מתרחש בכלא גלבוע. אז מי שהקשיב לדיון, וזה מה שהרתיח את כולנו, את כל חברי הכנסת, הבין שיש מטרה למרוח את האירוע הזה. אני אומר, וזה מה שביקשתי אתמול, בואו נקים עכשיו ועדת חקירה ממלכתית, זה אפשרי.
אתה יכול להגיד שגם אם היא לא תקום בממשלה הבאה, שאתם תהיו אולי חלק ממנה, כן תהיה ועדה כזאת?
אני לא הולך לרדת, אני אופיר סופר, לא הולך לרדת מהסיפור הזה. לא הולך לרדת מהסיפור הזה, ובכל הזדמנות שאני ארגיש שאפשר להעלות את זה בצורה חזקה, זה דבר שהוא אני אדאג שזה יגיע בצורה הכי חזקה שיש, עד שהנושא הזה יחקר אטום. יש כאן מעבר לפן הערכי בין אדם לאדם, יש פה בעיה מהותית בהקשר של המערכות האלה, של השב"ס, איך הוא מתפקד אל מול המחבלים, איך הוא מתפקד, וזה נראה כמו איזה סחר נוראי בנשים.
אתה שואף להיות שר הבט"פ בממשלה הבאה?
אני שואף, לא יודע אם שר הבט"פ זה התפקיד, זה תפקיד משמעותי.
משמעותי ודורש תיקון לעמדתך.
אני חושב שיש לי...
ובעיקר הורס לשרים את העתיד שלהם, אז אולי עדיף שתבחר...
אני חושב שכל שר היום כבר הורס
תיק אחר.
אני חושב שיש לי הרבה מה לומר בביטחון הפנים. הדבר המרכזי שאני רוצה לומר בביטחון הפנים, שצריך להגדיל את התקציב ב-50% לפחות, כדי להגדיל את המשטרה בצורה משמעותית. אין היום משטרה, לא משטרת תנועה, לא משטרה בגליל, לא משטרה בנגב, לא בערים המעורבות, לא סביב הר הבית.
אבל חבר הכנסת סופר, יש לך עכשיו מולך את כל התיקים פרוסים, אתה יכול לקחת משהו אחד. מה אתה בוחר?
ראש הממשלה.
בלב מעניין אותי חינוך. בלב מעניין אותי חינוך, כי חינוך זה... זה
התשובה שקיבלנו מכולם בינתיים.
לא, לא, לא.
אני חושבת ששר החינוך, כן, זה אחד התיקים הכי משמעותיים.
שנייה, אבל לא שמעתם את כל התשובה.
כן.
בלב מעניין אותי חינוך. בקונסטלציות פוליטיות כאלו ואחרות. יש דברים אחרים שכן מעניינים, כמו הדתות, כמו נגב גליל. זה חלק, זה תחומים מרכזיים שאני עוסק בהם.
אבל זה קצת עתיקים שתמיד הציונות הדתית מתעסקת בהם, חינוך.
פעם ראשונה שאני שומעת נגב גליל. בחיים שלי לא שמעתי תיק נגב גליל, שהחזיק בו באופן משני אריה דרעי, סתם בשביל קונסטלציות פוליטיות וכולי.
אז אני רוצה להגיד משהו.
ויש פה אולי פתח למשהו משמעותי.
אז אני רוצה להגיד משהו על אריה דרעי, ואני רוצה להגיד על משהו על בורג, ועל משהו שאני חושב שהציונות הדתית צריכה לשים את זה כנגד עיניה אצלנו בבית. גדלתי בבית של איש ציבור, והפוליטיקה הייתה נוכחת בבית. הייתה בדיחה שמפדל זה ראשי תיבות משטרה, פנים, דתות לבורג. מי שעושה את זה היום זה אריה דרעי. הוא לוקח את הפנים, הוא לוקח את הדתות, והוא לוקח את נגב גליל. שלושה תיקים שיכולים להיות מאוד משמעותיים לציונות הדתית.
אתה רוצה לקחת את זה ממנו?
אנחנו צריכים שלא יהיה טאבו לשס על התיקים הללו. אני אומר, גם לגבי נגב גליל וגם לגבי הדתות, אלו תיקים שוואלה, דתות, למה זה כל הזמן צריך להיות מפלגה מסוימת? זה צריך להיות, אם פועלים כגוש בשותפות, ויש
מחנה... אתה באמת חושב שהחרדים היום, אחרי מתן כהנה, יאפשרו לכם לקבל את התיק הזה?
אני חושב שטאבו על התיק הזה, אנחנו, אסור לנו כציונות דתית, שיהיה טאבו על התיק הזה לאורך שנים. זאת אומרת, חצי קדנציה, חצי קדנציה, 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 יש לנו מה לומר, ואנחנו לא, ואי אפשר להדיר אותנו, לא רק שאי אפשר להדיר אותנו, יש לנו מה לומר שם, ולמתן כאן הייתה קרקע פוריה לחולל שינויים מדהימים. לצערי הוא בזבז אותם במלחמות היהודים.
לא, במקום, לא עזרתם לו במיוחד.
במקום, אני אומר, הוא בזבז אותם במלחמות היהודים, במקום להגיע להישגים נכונים וטובים. וחבל.
טוב, אתה יודע, יש איזושהי בעיה אולי בציבור, אני לא יודעת אם היא בעיה או, ש... או שאם זה זכות, אבל היום, בגלל כל המתקפות שלכם בשנה האחרונה, המאזינים לא יכולים לראות את היד שלי שעושה שהציפיות שלהם איפשהו בשמיים. ולכן, כשאתם היום תבואו ותגידו נעשה ככה, ונגביר את המשילות, ונעשה תיקון מערכת המשפט, ונוסיף תקנים למשטרה, ואז תבואו, אם תבואו לממשלה, ויבוא הציבור ויגיד, מה קורה? הבטחתם, זאת אומרת, למה אתם לא מתחילים לעשות את התיקונים שלכם?
אני חושב שעברנו קור היתוך די משמעותי בשנה האחרונה, גם בהיבט המנטלי, הגיבושי, זאת אומרת, כציבור אני אומר, כציבור, כל מי שמצביע המחנה הלאומי, וגם כחברי כנסת, וגם בהקשר של החשיבה, ובהקשר של יצירת מחויבות, ויש לנו מחויבות לעשות את זה. לי יש איזשהו רעיון, למשל... טוב, נוותר את זה כרגע, אבל הרעיון הספציפי. יש דברים שצריכים לקדם אותם, יש לא מעט דברים ברמה הפרקטית שצריך לעשות אותם, ואנחנו נעשה את זה, בשביל זה אנחנו צריכים להיות גדולים וחזקים.
הבנתי.
מה הדברים הראשונים שתקדמו בממשלה הבאה בעזרת השם?
אתה יודע מה, אני רוצה לשאול שאלה אחרת של נתן. אמרת שהדבר הראשון שתעשה יהיה לבטל את רפורמת הכשרות.
אני לא זוכר שאמרתי את הדבר הזה, זה לא הדבר הראשון שנעשה, אבל אחד הדברים שצריך לעשות זה לתקן דברים משמעותיים ברפורמת הכשרות.
ועכשיו על השאלה של נתן.
מה הדברים הראשונים שתרצו לתקן בממשלה הבאה?
נתתי דוגמה לתקציב הביטחון. אני רוצה לדבר, שאלתם, אמרתי חינוך, אני חושב שאנחנו צריכים מאוד לחזק את החינוך היהודי-ציוני בכל הרבדים, כולל ברובד הממלכתי פשוט. תראו, תיקחו את הסיפור של רפורמת הבגרויות. שרה שאשא ביטון החליטה להוריד את, להוריד מסדר היום, להוריד מהבגרויות החיצוניות את תנ"ך, תולדות עם ישראל ודברים שהם בעיניי מהותיים. המסר הזה לתלמידי ישראל, המסר הוא למורי ישראל, הוא מסר גרוע מאוד. אנחנו צריכים לקחת את החינוך היהודי הציוני ולחזק אותו בכל הרבדים, בתנועות הנוער. לחזק אותו בתיכונים, לחזק אותו במכינות הקדם צבאיות. זה יקרין בהכרח על שירות יותר משמעותי, על שירות קרבי יותר, על... זה יקרין על כל המעורבות של תלמידי, בכלל על החיבור שלהם, ללמה אנחנו נמצאים פה בארץ הזו, למה אנחנו נמצאים דווקא במדינת ישראל ולא באוגנדה, בארץ ישראל ולא באוגנדה.
אנחנו נקראת סיום. תצליחו לעמוד מול נתניהו ביום שאחרי הבחירות?
אני חושב שדיברתי על מה שקרה בשנה האחרונה. אחד הדברים שקרו זה שהציונות הדתית תפסה מקום מאוד מרכזי במחנה הלאומי.
איזה טלפון אתם תהיו?
בהובלה. אני חושב שזה יהיה הרבה לפני הטלפון. אני חושב שאנחנו נהיה חלק, אנחנו כבר היום, חלק מהובלה משמעותית של המחנה הלאומי, ועושים את זה בשותפות.
סומך לנתניהו שלא יזרוק אתכם כפי שהוא זרק בעבר
את בנט ושקד.
כן.
אז זהו, אני חושב שמערכת היחסים של נתניהו בנט הייתה מערכת יחסים אחרת, וגם לנתניהו היו טעויות כאלה ואחרות. אנחנו זוכרים את האיחוד הלאומי שנשאר הזה בצד.
ב-2009.
נכון. אבל נראה לי שבשנה האחרונה, לא סתם עברנו, אמרתי, עברנו סדרת גיבוש ביחד, מאוד משמעותית, ואני חושב שאנחנו צריכים, אנחנו נביא את הממשלה הבאה כמחנה לאומי, פשוט ביחד.
במילה שלך האחרונה אני רוצה, לאנשים שאולי כן מתלבטים, שכן יש תנודות בין הרוח הציונית, בין שקד והנדל, בין אולי גדעון סער, לבוא ולהגיד למה הציונות הדתית כן יכולה היום להצליח להיות בית, על אף בן גביר, על אף סמוטריץ', על אף האגף התורני שאולי נמצא שם.
רוצה להגיד ככה, קודם כל, אנחנו צריכים בפוליטיקה גם להיות פרקטיים. יכול להיות שלא הכל מושלם כרגע, ולא כולם מצליחים לראות את כמה שהעסק הוא טוב. אני חושב שהעסק הוא טוב ומצוין, והולך ונהיה יותר טוב. אבל אם מישהו חשב שהוא יכול להקים היום ממשלה, עם הרשימה המשותפת, עם אבס, עם המחנה ההוא, אז הוא היה עושה את זה. ראינו שהדבר הזה לא עבד, ראינו שהממשלה הזאת התפרקה, והדבר הכי חשוב היום למדינת ישראל, זו שתהיה ממשלה. אני מציע לא להתבלבל מדפי מסרים של מפלגות כאלו ואחרות, כי הח"כים שאומרים את זה עכשיו, עד לפני שבוע, שבועיים אמרו דברים אחרים, וכרגע הם מכינים איזשהו דף מסרים, מתעתע שוב פעם. בסוף הם ילכו לערוץ 14 ועוד יחתמו על איזה טופס, כי הם יראו שהם יורדים מתחת לאחוז החסימה. אבל הם כבר מתחת. ולכן, אל לנו לבזבז את הקולות שם. אני חושב שבמפלגת הציונות הדתית יש מגוון רחב. אני חושב שאני מייצג פן מאוד מאוד ממלכתי. אני חושב שהניסיון שאני מביא אין בשירות הצבאי, ואין בשירות של, ואין בפעילות שלי בנגב גליל, עוד בזמנו עם פנחס ולרשטיין, ואחר כך בכלל בפעילות שלי, בסוגיות שאני עוסק בהן בכנסת. אני חושב שכך גם מיכל, אני חושב שכך גם רחלי צינקין, שהיא מועמדת חדשה, ואני בהחלט רואה את המקום שלה כמקום משמעותי, ועוד חברים אחרים, אני לא רוצה להתחיל עכשיו למנות את כולם, בוודאי כל חברי הכנסת המכהנים, שמחה ואורית, ובאמת שלכל אחד כאן יש תפקיד, ואנחנו צריכים את כולם. אני לא מסוגל, אני צריך את כולם, בשביל שאני אוכל להתעסק בנושאים שאני מתעסק בהם, אני צריך את אורית, אני צריך את שמחה, אני צריך את מיכל.
כמה מנדטים הציונות הדתית תקבל?
לסיום.
וואלה. צריך לומר את האמת, מבחינתי אני צופה כשבעה מנדטים.
אם אתם רוצים לבד.
אני צופה כשבעה מנדטים בכל מצב נתון, ואנחנו צריכים לעבוד קשה בשביל שזה יהיה יותר, וזה אפשרי.
אוקיי, תודה רבה. אנחנו סיימנו, תודה לאוהד רובינשטיין על הסאונד, ליהודית טל על ההפקה. תודה לכם שהזנתם את הפרק הזה כמו את שאר הפרקים הבאים בסדרה ועדת הבחירות והסקטים נוספים. אפשר למצוא באתר המקור ראשון ובפלטפורמות השונות. אנחנו נהיה פה מדי יום חמישי בפרק חדש עם האורחים האקטואליים ביותר והמעניינים ביותר. להתראות.
להתראות. תודה חבר הכנסת אופיר סופר.
תודה רבה.
מקור ראשון. הסקטים.